ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל וברק סרי.
תנחומי סרי.
למה? 9-6.
טוב, תקשיבו. אתמול ינון מגל קיבל בפטריוטים 9.6%, אבל אתה יודע, אני כל פעם אומר לו שהרייטינג שלי, שלי ברק סרי הקטן, בניגוד לרעש והצלצולים שהוא אומר, יותר גדול ממנו. אתן לך דוגמה. אתמול הופעתי בשתי תוכניות בערוץ 12, בבוקר כרגיל, כמו כל בוקר, ואצל קרן מרציאנו, שזה פעם ב... פעמיים בשבוע. המצטבר שלי, הרייטינג המצטבר שאתמול נחשף לתובנות שלי, הוא 16.5%, 11.7 היה אצל קרן, ו-4.8 היה בבוקר, ועוד תוכנית בבוקר מוקדם. אז אתה יודע, זה ככה דוגמה לדבר קטן שהיה אתמול, אבל אני לא מדבר על זה, אתה יודע, אני לא מדבר.
ברור,
הייתי קרוב, אבל הייתי קרוב.
אז מה אתה עושה?
הייתי
קרוב, אמרתי,
לא, אני לא מדבר על הרייטינג. לא, אני לא מדבר על הרייטינג כמו שאתה מדבר, כשאתמול אני הייתי 16.5%, ואתה, כמה? 9.6. בסדר, 9.6 היה בסדר. אבל אתה יודע, העצה שלי תפסה. אני אמרתי לך אתמול שאתה תהיה מעל 9, אם אתה תעשה הרבה פרומו. אם שמעת את זה וראיתי אצלך בטוויטר, בערך כל רבע שעה, העלית ציוץ, הערב אריה דרי ובוא השרב ישיר לנו, הערב אריה דרי בוא השרב ישיר לנו. בסדר, אבל אתה יודע, אתמול קרה... נפל...
סרי, תן, בוא, תרגיע רגע, תרגיע, שנייה, תן גם לדבר.
נו.
א', צייצתי שני ציוצים.
יותר.
שני ציוצים.
נו.
זה א', ב', החישוב שעשית פה עכשיו, שאתה מביא יותר רייטינג,
נו.
הוא לפנתיאון. עכשיו אתה יכול להמשיך.
יפה. עכשיו, אבל אתמול נפל דבר בפטריוטים. וישאלו המאזינים והמאזינות, מה נפל, מה קרה? אתמול חברי הפטריוטים תקפו מימין את ינון מגל כמו ש... ותיקי הצופים, אני רואה את זה רק בטוויטר, את הקטעים שעולים, אבל ותיקי הצופים לא זוכרים איך תקפו חברי הפטריוטים את ינון מגל, בעצם לא את ינון מגל, את בנימין נתניהו, או יותר מדויק את החרטות של בנימין נתניהו. מה הם באו וטענו? נתניהו כמו נתניהו, מדבר גבוה גבוה על רפורמה, על מהפכה, על פיתורי היועמ"שית, על פה ועל שם, תכלס הוא לא עושה כלום. וינוני... בכוחות, ממש בכוחותיו האחרונים, ניסה להגיד, אבל מה אתם רוצים? אבל מה אתם רוצים? מה הוא יכול לעשות? ואיזה צועקים עליו? מה זה מה הוא יכול לעשות? לעשות מה שהוא הבטיח, לעשות מה שהוא הבטיח. וינוני בכל כוח אפשרי מנסה להגן על ראש הממשלה. בואו נשמע איזה ככה נגיעה ממה שהיה אתמול.
לא זה,
מה שהיה אתמול בפטריוטים, מה שהיה אתמול בפטריוטים.
מתקשר.
נו?
אני הולך לעשות מאמץ מאוד מאוד גדול לשמור על איפוק, כי באתי מאוד מאוד עצבני, הבוקר שלי התחיל רגוע יחסית, אפילו פגשתי את אירית באחד ממעוזי השמאל בתל אביב.
זה לא זה. אתמול הייתה תוכנית פטריוטים, ובתוכנית הפטריוטים... שר, שלחתי לך, הייתה שם התקפה רבתי על ינון מגל, עכשיו בואו נשמע את זה.
נכון. אבל בעיקר בנימין נתניהו. בעיקר בנימין נתניהו.
נכון, וצריך לומר את הביקורת הזאת. ראש הממשלה נתניהו לא רוצה את אף אחד מהאירועים האלה כרגע. לא את הדחת היועצת המשפטית לממשלה, לא את חידוש הרפורמה ואת שינוי הרכב הוועדה לפני
הסוף. אז מה, לוותר? זהו עוד פעם?
והוא מבחינתו.
בית המשפט שלהם נגמר?
למה לתת יריב לוין להתבזות? באמת אני שואל.
סימרי.
תגידו, אנחנו לא רוצים את זה, יריב לוין יתפטר, שימו שם איזה דחליל, נגמרו את האירוע הזה, למה למשוך את זה? למה לתת ליריב לוין להתבזות עם הסיפור הזה, לבוחרי ימין להתבזות עם זה שהם נורא רוצים את זה וצועקים על זה? למה? תבוא תגיד, זה השיקולים שלך? תגיד, אל תיתן לנו להתבזות.
תראו, שמו אותי במצב... די, בוא נגיד לעצמנו את האמת. חבורת הפוליטיקאים שמייצגת את הימין בכנסת ישראל, עוד לפני המלחמה, בכל מה שנוגע למערכת המשפט, והדיפ סטייט הישראלי לא רוצה לפעול, לא יכולה לפעול, אין לה את החוט שדרה, ואין לה...
לא, 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 זה לא נכון. תראה, ינון צועק, לא, 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 חבר'ה, לא.
למה ישראל כץ עוד לא דרש שתחכה
על זה? מה אתה רוצה מהמאזינים שלהם? סרי, בואו ננסה להתרכז.
אז אתמול, אתמול באו חברי הפטריוטים ותקפו את ינון מגל ואמרו לא פחות או יותר במילים האלה, די עם החרטות של נתניהו, ודי עם החרטות של חברי הממשלה הזאת, הם לא עשו כלום, הם לא יעשו כלום, הכל ברבורים, וינון, כמו ינון, ניסה שם להגן, אבל דרסו אותו, אני אומר לכם, ליבי יצא לינון, באמת, ליבי יצא לינון.
אבל לא ראית, ליבי, אבל לא ראית את זה.
הייתי בטוויטר, זה עלה לטוויטר ולטיקטוק, אוקיי. שם לקחתי את זה. כן. ליבי יצא, יושב שם לינון ומנסה בכוחות אחרונים להגן על נתניהו, אבל מה אתם רוצים שיעשה? ואנחנו לא עושה כלום. עכשיו אני רוצה לספר לחברי הפטריוטים כמה זה, כמה נתניהו לא מאמין בזה. לא רק שהוא לא עושה כלום, תשמעו דברים שבנימין נתניהו אמר ב-2012 על מערכת המשפט. בואו תקשיבו מה הוא אמר, מה הוא באמת חשב. אגב, יש כאלה מאות אינסרטים, סינקים, על מה הוא באמת חשב ב-2012 ומה השתנה מאז. בואו נקשיב.
מאמין שמערכת משפט חזקה ועצמאית היא זו שמאפשרת את קיומם של כל המוסדות האחרים בדמוקרטיה. אבל אני מבקש שתראו לי רודנות אחת, חברה לא דמוקרטית אחת, שבה קיימת מערכת משפט חזקה ועצמאית. אין דבר כזה. בכל מקום שבו אין מערכת משפט חזקה ועצמאית, הזכויות אינן יכולות להיות מוגנות. למעשה ההבדל בין המדינות שבהן יש זכויות על הנייר ובין מדינות שבהן יש זכויות בפועל, ההבדל הזה הוא מערכת משפט חזקה ועצמאית. וזוהי הסיבה שאני עושה ואמשיך לעשות כל שביכולתי כדי לשמור על מערכת משפט חזקה ועצמאית.
כל שביכולתי. כל שביכולתי, אמר נתניהו ב-2012, ובעוד הרבה 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 נאומים כאלה, אעשה כל שביכולתי כדי לשמור על מערכת משפט חזקה ועצמאית. עכשיו, מה קרה? תשאלו מה קרה, ואני מדבר אליכם, חברי פאנל הפטריוטים. ב-2017 נפתחה חקירה נגד נתניהו. חקירה קשה, עם אישומים קשים, חשדות שהתפתחו לאישומים, היום אגב ב-10, עוד שעה הוא עולה ליום השלישי בעדות, שוחד, מרמה, הפרת אמונים, ופתאום נתניהו מגן בתי המשפט, מגן שלטון החוק, פתאום נתניהו שינה את תורו, הוא בעד רפורמות, הוא בעד שינויים, הוא בעד נגד הדיפ סטייט, חבר'ה, חרטה, הכל אישי, ותלמדו דבר אחד, אצל נתניהו הכל אישי, כל פעילותו, כל החלטותיו, הכל נגזר ממה שקורה לו אישית. ברגע שנפתחה נגדו חקירה ב-2017, שינה את תורו, זה כבר לא מעניין אותו מערכת משפט חזקה ועצמאית, כבר לא מעניין אותו שהמערכת הזאת שומרת עלינו בעולם, הוא היום להחליש, כי זה משרת אותו אישית במשפט הפלילי שמתנהל נגדו, וכאמור היום ב-10 נשמע את יום עדותו השלישי. עד כאן הינוני, אליך, עוברים אליך.
זה הביא 16.5. אתה הבאת את רול.
16.5.
אתה הבאת את רול.
אני הייתי שותף.
כן, כן.
אני הייתי שותף. אבל אני לא מדבר על רייטינג כמוך.
תן לי איזה פרסומת אחת. תן לי.
אין חניה קרובה והרמת ידיים? חפש את הפלוס. קצת אימון לרגליים. נביאות עם מגנזיום טבעי, זה פלוס. נביאות, לגוף ולנשמה.
טוב, מאיפה נתחיל? אכלת, תן לי את הפאקמן, בבקשה. תן את הפאקמן.
שלום לשר שלמה קרעי.
מה יש לכם? תן את הפאקמן. יאללה.
אנשים לא יודעים, תסביר להם מה זה פאקמן.
תודה.
זה גדול הפעם.
ככה זה להתחיל איתך את הבוקר. אתה אוכל לי את הראש. אתה אוכל לי את הראש.
אבל אני הגעתי מתוכנית כבר. אני אחרי שעתיים ומשהו.
עכשיו, אתה רוצה לשמוע אפרופו נתניהו, אני רוצה להגיד לך בשפתו המעודנת של גיא פלג. גיא פלג זה כמו בז'אנר של בן כספית, יש להם שפה מעודנת, כן? אז בשפתו המעודנת, איך הוא אומר, למה אנחנו שומעים שתיקה בערוצי התבלה על העדות של נתניהו? כי הוא משחק אותה ביג טיים באולם. שחק אותה ביג טיים.
שמעת איזה כבר.
נותן קונצרט, נותן קונצרט. עכשיו תקשיבו מה גיא פלג, בשפתו העדינה, איך הוא מסביר את זה, בבקשה.
עכשיו תראה, לגבי השבוע הראשון, אני רוצה להגיד לך ככה, תראה, השעה היא באמת שעת ערב מוקדמת, אז אני מקווה שההקבלה הזאת היא בסדר, אבל נדמה לי שאפשר להגיד שנתניהו הצטיין במשחק המקדים, אני לא בטוח שהוא הצטיין כשיחבו את האור.
תודה, הבנו. עכשיו הלאה. תראו, יאיר לפיד אתמול ציית לא לעשות עסקה בשלבים. הוא מציית, מאיפה הוא מביא את היציאות האלה? לא לעשות עסקה בשלבים, לעשות רק עסקה אחת. מה אתה מחרטט? מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה מקשקש? מה אתה מבין במסע ומתן? אתה יודע מה קורה במסע ומתן? אתה יודע מה קורה? אתה מנהל את האירוע? מה אתה? כמו איזה טוקבקיסט יושב בזה? אל תעשו זה. עכשיו מה אתה מצחיק? הנה עכשיו ציוץ. מה-25 בדצמבר 23. לפני שנה בדיוק. לפני, מה התאריך היום? 16. לפני שנה בדיוק. פחות שבוע. הוא אומר ככה, אנחנו צריכים לעשות הכל, זה נאום בכנסת שלו, כן? אנחנו צריכים לעשות הכל כדי להחזיר את כל החטופים. אני אומר לממשלה, בעניין החטופים, אנחנו לא נעשה עליכם סיבוב, אנחנו לא נגיד שהיינו משיגים עסקה טובה יותר. אין משפט, תבינו, עכשיו אני נותן לכם אקסיומה. אין משפט שלפיד יגיד שהוא לא אמר בעבר את היפוכו. אין משפט, אין דבר כזה. זה, 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 זה נס אלוקי הדבר הזה. מה הוא מחרטט? מה הוא מקשקש? מילא אל תגיד כל היום דברים והיפוכם. יאללה, איזה רמה. איזו רמה. לאן נקלנו? לאן נקלנו? הלאה. אולמרט אמר, הבנתי שהוא היה בפגוש את העיתונות, הוא אמר שהוא יצא נגד זה שתקפו את לדור, שהוא לא תקף את לדור, כן? שהוא לא תקף את לדור. תגיד, אתה רוצה שאני אביא לך את הכותרות מה אולמרט אמר על לדור, כשהרשיעו אותו בעבריינות שלו? החבר הכי טוב שלו, דנקנר, הציע ללדור להתאבד. בן כספית, כן, ששירת אותו אז באותם ימים, הציע לו גם כן על הדור, התהפך על הדור, כל מיני דברים כאלה. כולכם, כל החבורה שלכם, על הדור. הכל הפוך אצלכם. הלאה. ציון אמיר, עכשיו תקשיבו, ציון אמיר, לא יודע כמה זמן לפני הטבח. תקשיבו, כמו שהשמעתי לך אתמול את מה שאני אמרתי, בזמן שאתם בתקשורת התבהלה שלכם, בערוצי התרעלה שלכם, בעיתוני התעמולה שלכם, פמפמתם כמה יש פגיעה בקשירות, וכמה צהל לא מתפקד, וכמה אין צבא, וכמה דני קושמר הוא אמר שאין חיל אוויר, תקשיב מה ציון אמיר אמר באולפן, בבקשה, תן לי את זה, תודה.
את המדינה הזאת אנחנו עלולים להפסיק, המדינה הזאת יכולה להיחרב, המדינה הזאת יכולה להיות קורבן של מתקפה של שבעה אויבים מסביב, מכאן ועד איראן ועיראק וכל מי שמסביבנו, כי יבוא אדם ויגיד, כמו גל ורבים וטובים, אותם 400 או 300 או 500, שיגידו אנחנו מעמידים את המדינה בסכנה קיומית. איפה נשמע כדבר הזה?
זה מה שעשיתם. עכשיו, מפרסם אתמול אבו עלי, כן? מפרסם ככה, וויאב וואב. וויהם וואב. המנהיג הדרוזי עומד בראש מפלגת אל תוחיד הלבנונית, בעבר תומך אסד, בהצהרות מפתיעות במיוחד. אחד, האומה אינה מעוניינת במלחמה, ואם שואלים אותי, כדאי ללכת לשלום עם ישראל.
מי זה אמר את זה? ראיתי את זה.
המנהיג הדרוזי עומד בראש ממשלה הלבנונית.
שמענו אתמול שהדרוזים רוצים להסתפר לישראל.
כן.
הסביר לנו הבחור שדיברנו איתו.
אתה תנהל את הניצחון.
הסביר לנו הבחור שככה זה הדרוזים, הם הולכים עם הכוח.
כן, נו, ומי הכוח? מה זה אומר?
נו, באזור רמת הגולן, הכוח עם ישראל, נו, אפשר לחשוב, נו, מה זה?
זה לבנוני, סרי, זה לא דרוזי, זה לבנוני.
אוקיי, דרוזי לבנוני.
נו,
בסדר.
זה לא קשור ברמת הגולן.
בוא תשמע, נו.
כן,
בוא נשמע.
ואם הדרוזים הולכים עם הכוח, אז מה זה אומר שהם רוצים להיות עם ישראל?
100%, 100%.
יפה. אחד, האומה אינה מעוניינת במלחמה, ואם שואלים אותי, כדאי ללכת לשלום עם ישראל. 2, אני מציע לשים לעשות נורמליזציה ושלום עם ישראל, ותנו לנו לחיות ברוגע. 3, הציר השיעי נגמר לאחר מותם של קאסם סולימני וחסן נסראללה. 4, אין מנצח מלבד נתניהו. תקשיב, אני מתחיל לרחם עליכם. מתחיל להיות לי לא נעים. אתם צריכים לספוג את כל האירוע הזה, זה לא פשוט. פשוט ניצחון מוחלט. אתה שמעת מה אמר, החמאס אמר אתמול, מה ראשי חמאס אמרו אתמול, שהם לא יודעים, בכיר בחמאס מודה. מתקפת 7 באוקטובר הרסה אותנו. לתקשורת הסעודית אמר כי עסקת חטופים עשויה לשפר מעט את מצב ההנהגה ברצועה. הגורם הוסיף כי הנהגת הארגון לא יודעת כרגע מה לעשות ולאן ללכת. על רקע זה דווח כי הנהגת חמאס עדיין פועלת מדוח שבקטר, אך התבקשה להוריד פרופיל. סרי, אתם צריכים חיבוק, אתה צריך חיבוק?
תגיד,
חיבוקי?
נתניהו צריך להופיע אצלך?
בעזרת השם.
בוא נעשה סימולציה.
יאללה.
אני אינון מגל.
ראית הידרי אתמול?
אני אינון מגל.
ראית הידרי?
לא, לא ראיתי, איך הוא היה?
כמה כותרות. מה שחבל לי שאני לא עיתונאי, כי אם הייתי עיתונאי, הייתי מצליח להוציא יותר כותרות, אבל בגלל שאני לא עיתונאי, לא הצלחתי להוציא כותרות.
אני אינון מגל, ואתה נתניהו. בוא נעשה סימולציה לקראת הרעיון.
כן.
בסדר? אני אינון.
אתה אינון,
כן. אני אינון, אתה ראש הממשלה. ערב טוב לראש הממשלה בנימין נתניהו.
ערב טוב.
לא האמנת בכוחו של צהל. לפני תחילת המלחמה חששת מתמרון קרקעי בעזה. לא, אמרו לי לשאול אותך מה אתה עשוי, בסוף אני אשאל ממה אתה עשוי. לא האמנת בתימון הקרקעי. נכנסו אליך אלוף בריק ואופר וינטר, ואמרו לך, זה הולכת להיות מלכודת מוות. רק בזכות גבי אשכנזי, שדחף אותך, ממש דחף אותך לתוך התימון הקרקעי, נכנסת. חששת להיכנס לחאן יונס, חששת להיכנס לרפיח, לא האמנת בכוחו של צהל. היית כאן באולפן הפטריוטים ב-23 ביוני, ואמרת שאתה רוצה הסדר, אתה מעדיף הסדר מדיני עם חיזבאללה, ולא כניסה קרקעית ולא מעשה צבאית, אתה מעדיף את זה. לא האמנת בצהל, לא האמנת בצהל, לא האמנת בכוחו, לא של חיל האוויר, לא של המוסד, לא שבק... אולי הגיע הזמן, ראש הממשלה.
סרי, לא שואלים ככה שאלות.
אולי, בסדר, בסדר.
עיתונאי, לשאול שאלה, זה לשאול שאלה, לא לשאת נאום. זו בעיה של הרבה עיתונאים שחושבים שהם עיתונאים, אבל הם לא יודעים לשאול שאלה. הם מבלבלים את המוח. אתה רוצה לשאול שאלה? תשאל שאלה.
אז השאלה עכשיו, אולי הגיע... אז אני שואל אותך, ראש הממשלה בנימין נתניהו.
כן, מה השאלה?
אולי הגיע הזמן... להתנצל בפני צהל, בפני השבק, בפני המוסד, על כל מה שעשית לו מאז השבעה באוקטובר, על ההשמצות, על הציוצים, על ההשתלחויות של בנך, על מקורביך שעד רגע זה משתלחים. הנה ההזדמנות, תתנצל בפני צהל על ההישגים המרהיבים שלו.
למה? תראה, היה אצלך לאחרונה אריה דרי באולפן. והוא נתן לך את האמת, מה היה באמת בחדרים הסגורים?
באמת, אריה דרי.
לא, אפשר לנהל איתך שיחה.
אוקיי, אתה נתניהו, כן, תמשיך.
אפשר לנהל איתך שיחה. אתה אומר, אני אשאל שאלה, אתה נושא נאום. אני בא לתת תשובה, אתה נושא נאום. אתה רוצה לתת? דבר, דבר.
שותף קואליציוני.
שים את פאקמן, שים את פאקמן, שים את פאקמן. בבקשה. נו, תתחיל לתפקד פה, שים את פאקמן.
טוב, תמשיך, תמשיך.
יש שני הקשרים. כן, טוב, תקשיב, סרי, סרי.
כן.
זאת התשובה. היה פה דרי, אמר לך בדיוק איך תפקדתי בחדרים הסגורים, איך הובלתי את המבצע של הביפרים, איך הובלתי את הכניסה ללבנון, איך הובלתי את החיסול של נסראללה. אל תאמין לכל השקרים שמוכרים לך בערוצי התבלה. אל תאמין לך לכל הספינים האלה, לכל הספינים האלה. תדע מה האמת. נכון, בדקתי כמו שצריך את הדברים, לפני כניסה קרקעית. היה אחרי האסון שקרה לנו, היה צריך לבדוק כמו שצריך את הדברים. אנחנו לא זורקים את הכוחות קדימה, כמו שאולמרט עשה במלחמת לבנון השנייה, שזרק את הכל, ואחר כך בוועדת החקירה, קראו לו את הצורה.
אדוני ראש הממשלה.
צריך, כדי לנצח במלחמה, צריך לתכנן טוב את הדברים.
אדוני ראש הממשלה,
תן לי לדבר, אלוקים,
יאללה.
אי אפשר לדבר איתך.
נו, אדוני ראש הממשלה, תמשיך, נתניהו.
וואו, יאללה איתך.
נו.
אדוני, תפסיק להאמין לערוצי התבלה, תפסיק להאמין לקרן מרציאנו. תפסיק להאמין. אנחנו ניצחנו ניצחון מוחלט כי קלקלנו את הצעדים שלנו בצורה טובה. כי ניהלנו את האירוע הזה כמו שצריך. לא קופצים לאש ברגע שיש איזה בלגן, שאדם חם אז מתחילים להסתער. מארגנים את הכוחות, מתכננים, יודעים מה רוצים לעשות, עושים מהלך מדורג, תסתכל מה התוצאה בסופו של דבר. הקרסנו את כל הציר השיעי, ניצחון מוחלט, תקשיב לערבים מה שהם אומרים. תקשיב לדרוזים, תקשיב ללבנונים, תקשיב לחמאס, תקשיב איפה אסה, תקשיב לאיראנים. מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? אלוקים שישמור. אתה עוד יש לך את החוצפה לשבת פה בבוקר ולבלבל את המוח באיזה שטויות? לא רוצים את הפחד.
טוב, אני אחזור עכשיו לתפקידים האמיתיים.
זה כמו עם העדות. הוא מזיע, הוא מפחד מהעדות. זה אותו דבר, זה אותה רמה. אתם תת רמה, אתם תת רמה, אלוקים. לפחות תביאו רמה שנתמודד איתה.
אתה עוד פעם מייצג את האיש שחרר לטבח הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה. חוזרים לתפקידים המקוריים. הניצחון הזה זה בעיקר בזכות הלוחמים האדירים שלנו. הניצחון הזה זה בעיקר בזכות הצבא האדיר שלנו והמוסד האדיר שלנו והטייסים האדירים שלנו, שניאצתם וקיללתם ושלחתם להזזל ואמרתם להם שילחו. ואיך אמר נתניהו? עדיף ממשלה, כן, עם כל הווטורים למיניהם, מאשר שתי טייסות, תבין? זה נתניהו אמר על ה... ביצועים המדהימים, הפנומנליים של חיל האוויר. זה נתניהו. אז לכן אני אומר, אם לנתניהו היה טיפה אינטגריטי, טיפה יושב, לא היה מרוכז רק בעצמו, הוא היה מתנצל בפני הצבא, בפני הטייסים, בפני האנשים שהוא כל כך ניאץ, גידף, הוא ומקורביו. ולכן מה אתה מתגאה? אני נתתי לך דוגמה, אתה יודע, בסוף, כשיש איום, מנהיג צריך לצפות אותו. איך נתניהו התהדר כל השנים? אני יודע, אני גאון בלצפות את האיומים ולתת מכה לפני. לא נתן מכה, טייל עם אשתו ברמת הגולן, בחול, בכל מיני מסעות רעבה, רעפתנים. לא עשה שום דבר. אתה יודע, מצפת הסכנה. מנחם בגין ב-81. מנחם בגין, ראש הממשלה ב-81, זיהה של סדאם חוסיין המופרע, יש נשק גרעיני, ושלח את הטייסים להפתעים. זה נקרא לצפות את המועד. וכשבאו אל נתניהו כל ראשי השירותים, ראשי השבק לדורותיהם ממש, ואמרו לו, תקשיב, צריך לחסל את סינואר ולסכל את הנהגת חמאס, נתניהו דחה ודחה ודחה. אם תין עד השבעה באוקטובר, הכל התפוצץ עלינו, 1,200 הרוגים, חטופים, נאנסות, שוד, באמת, פירקו אותנו, עשו בנו שמות, ורק אז הוא נזכר. זה לא מנהיגות, זה קשקוש, זה שטויות במיץ עגבניות, ועל האיש הזה אתה מגן, על האיש הזה אתה מגן. עכשיו אני רוצה להשמיע לך.
כלומר, לא, 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 חפרת. תראה, מה עשית? שאלת שאלה. נתתי לך תשובה, מחצתי אותך, כן?
מחצת? מה זה מחצת? מה זה מחצת?
מחצתי אותך, כן, בתשובה. אז מה יש לך להגיד? אז אתה יוצא באמת, אתה אחראי לזה, והכל זה בזכות הלוחמים.
נכון.
זה תת רמה.
תת רמה.
כן, זה תת רמה. זה אין תיאום.
ביבי זה גולדה.
אין תיאום.
ביבי זה גולדה.
זה סתם, זה כל שטויות.
אבל גם גולדה זה היה ככה. גולדה התחילה במחדל ב-73 וגמרה בניצחון. אבל מה, זה קרה מהמחדל שלה?
סרין, הוא באמת, כאילו, סער, אי אפשר לנהל ככה תוכנית.
בסדר, אוקיי. אתה גם מפריע.
דיברת, שתקתי, דיברת, קראתי וואטסאפים. אוקיי, כן. תן לדבר גם כן. זה לא תשובות, אתה לא נותן תשובות. אתה סתם נותן כל מיני דברים שאומרים בתקשורת, אתה אומר, כן, גולדה, בגין, זה, ואמרת, ווינטר, הוא, שם, זה, אין טיעון, אין כלום, הכל זה, 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 זה ברמה שלי, יאיר לפיד, כן? ולא יהיה, לא יהיה, יש, תהיה מזרקה על שמך. לא תהיה כיכר על שמך. לא יהיה רחוב על שמך. זו הרמה. אגב, באיראן כבר יש רחוב על שמו. יש רחוב על שם נתניהו. תסביר לי איך באיראן, באיראן יש רחוב על שם נתניהו, כן? מה האירוע? אין לכם דיבור, אז מה אתם עושים? אז אתם מבלבלים את המוח והולכים לאלימות. הנה, קרמניצר, קרמניצר כבר מדבר, יש לנו את הסינק של קרמניצר פה, היה בזה, שנדבר על זה, זה היה ברשת ב', הבנתי, שהוא אומר שאפשר גם שנלך לאלימות. קרמניצר הוא איש לא רציני, אתם אנשים לא רציניים. הוא בכה אצלי בשידור, יש מצב למצוא את הסינק שקרמניצר בוכה אצלי בשידור בזמנו, כשהייתי עם ענת, הוא בכה על חוק הלאום. בגלל חוק הלאום, הוא בכה בשידור, כן? אנשים לא רציניים. זה כבר היה קץ הדמוקרטיה. כל היום אני רואה את אילן שילוח, כל היום מצייץ. זה קץ הדמוקרטיה. עוד שבועיים זה דיקטטורה. אנחנו עכשיו בדיקטטורה. נהיה בדיקטטורה. עכשיו שולחים לי ציוטים שלו ב-20, ב-2020. אנחנו בדיקטטורה, ודיקטטורה, 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 ודיקטטורה. סתם מסיתים, חבורה של מסיתים, קנאים, כן? אנשים חסרי שקט פנימי, שמלא שנאה, מלא שנאה, כל מה שיש להם זה, זה את, את, את הטירוף שלהם, מוצאים את כל הטירוף שהם על נתניהו, זה נהיה האובססיה שלהם בחיים, ופשוט מטריפים מדינה שלמה. כן, ועכשיו זה, והם יעשו, וישנו את ועדת השופטים, זה דיקטטורה, ואם עכשיו ילכו ויגרשו את היועמ"ש, יפטרו את היועמ"שית, אז אנחנו כבר לא דמוקרטיה. תת רמה.
טוב, אני
תת רמה.
אני רוצה ל...
סרי, תן לי לדבר.
טוב, תסיים, יש לי משהו רמה. להגיד לך,
נו. עכשיו תקשיבו, אני אתן לכם עוד תת רמה. כל הדגנרלים האלה, כן, והפרופסורים האלה, וככל שאתה עולה בדרגות, מתברר שאם אין לך אלוקים, אז אתה פשוט יוצא יותר מטומטם. תקשיבו עכשיו אחד, אבי סגי, פרופסור סגי, שהיה ממנסחי הקוד האתי של צה"ל. הקוד האתי, זה האנשים שניסחו את הקוד האתי של צבא ההגנה לישראל אחרי 2000 שנה שהקמנו צבא. תקשיבו איך הלץ הזה מדבר ותבינו באיזה צרה אנחנו, איך הגענו לצרה, איך הגענו לאסון הנורא שקרה לנו. בבקשה.
יש שני הקשרים, הצידוק של המלחמה והצידוק בניהול המלחמה. הצידוק של המלחמה הוא צידוק אחד בלבד, הגנה עצמית. אין יותר מוסרי לבצע כל מלחמה שאיננה מלחמה לצורך הגנה עצמית. אין היתר לבצע מלחמה לכיבוש שטחים, אין היתר לבצע מלחמה לביאור רוע מדומיין או ממשי, אין היתר לבצע מלחמה לצורך ניצחון מוחלט, שזה מושג לא אתי. אנחנו לא מכירים באתיקה של המלחמה את המושג ניצחון, אלא את המושג הגנה עצמית. וניצחון יהיה, כפי שהוגדר במסמך רוח צהל, דבקות במשימה, היינו במשימת הגנה.
אני לא מבין מה זה, אני לא מבין מה אתה רוצה, אני לא מבין מה אתה רוצה, אני לא מבין מה אתה רוצה. טוב, אני יכול עכשיו סיימת.
לא, אתה התחלת, לא.
מה זה התחלתי, אבל אתה מדבר לי הפסקה,
לא, לא.
אנחנו ממשיכים עד 10 בלי מרואיינים.
בסדר, סרי, שנייה, אני רק אסיים את הדברים. שנייה,
מה להגיד?
תקשיב.
תגיד אחרי הפרסומות.
הוא אומר שאין לנו לגיטימציה לבאר רוע מדומיין או רוע ממשי.
מי זה
כלומר,
בכלל? מי? לא הקשבתי.
זה פרופסור אבי סגי. סגי.
נו, מי הוא?
ממנסחי הקוד האתי של
טוב,
צה"ל.
טוב, הבנתי. בסדר, מה זה ש... באמת, מה... זה ש... אתה משעמם עד מוות את המאזינים. מה
די,
זה מעניין?
שר,
נו,
באמת,
מה
באמת,
זה
די,
מעניין?
די, נו, באמת, די, די.
תראה, בעודנו מדברים... באמת, ואני אומר, אני חייב כמעט כל תוכנית, אני אומר לעצמי, להעלות הנושא, את נושא החטופים, 100 חטופים שעדיין במנהרות חמאס, אני מקווה מאוד שיהיו התפתחויות בקרוב, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא יודע אם להגיד, לנזוב בך, להעביר לך את רכשי הלב של המון המון אנשים שכתבו לי, אבל מה שעשית אתמול, זה באמת דבר שלא יעשה. אני אומר לך את זה באמת...
באהבה. בידידות, לטובתי. אתה אומר לטובתי.
טוב, טוב, תקשיבו, תקשיבו. הסיפור שהיה הוא כזה. עינב צינגאוקר, כדרכה במוצאי שבת, נתנה הצהרה בעניין החטופים, ובדם ליבה, בכאבה עצום, אני מזכיר, ראתה לפני שבוע... סרטון של הבן של המתן, לאחר באמת שנה וחודשיים שהיא לא ראתה אותו, וליבה יוצא אליו, ובמוצאי שבת היא התראיינה, ואמרה דברים שלטעמים חריגים, אבל היא אם של חטוף, ואני חושב שמותר לה להגיד הכל. היא אמרה לנתניהו, אם מתן שלי לא יחזור, אני ארדוף אותך, והיא אמרה לנתניהו, אם אתה לא תחזיר אותו, אני אהפוך אותך, אני לא זוכר את הביטוי המדויק, לנייר טואלט, אני נקה איתך את האסלה שלי.
אוקיי, סמרטוט, סמרטוט, שאני נקה איתך את האסלה.
עכשיו, אני מסכים שמדובר בהערה חריגה, אבל זו אימא של חטוף, שחייה אינם חיים, שעוברת יסורי גיהנום, גיהנום. עכשיו, אימא אחרת של חטוף אחר, טלי גבילי, אמא של רסל רן גבילי, זיכרונו לברכה שרטוף בעזה, ענתה לעינב צנגאוקר. עכשיו, זה אחד הדברים הכי קוראים. משפחה של חלל יוצאת נגד משפחה של חטוף, והיא אומרת לה ככה, עינב צנגאוקר האהובה, כי אמא לאמא, אמא בן שלי לא יחזור, אדאג לנגב איתך את האסלה. עכשיו, אתה רואה דבר כזה, הלב יוצא, הלב נחמץ, הלב כואב, שבאמת בני משפחות חטופים, חלל, ואדם וחטוף שנמצא בחיים רבות, מה יש לך לעשות חוץ מבאמת להגיד לאיזה מצב הגענו, וכמה זה כואב המצב. ינון מגל משתף את הציוט של אמו של רן גבילי, זיכרונו לברכה, כמעט משסה אם באם, נותן לזה עם באמת 420 אלף עוקבים, מרים את
הוויכוח. 425
אלף. 425 אלף עוקבים, מעלה...
יש לי מיליון, מעלה, בכל הרשת זה מעל מיליון.
יפקר לכבוד. ומה כן. הוא עושה? ומה הוא עושה? משסה אמא באמא. דואג לזה. עכשיו אני אומר לך, אני כשאני אמרתי לך ונעלבת, אמרתי לבכם גס בחטופים. אתה יודע, פה, באמת, אני... עברו אמנם שנה וחודשיים. והיחס למשפחות החטופים, הלך וכה, אתה שומע אתמול את איתמר בן גביר מדבר אל אחת
הסורדות. איך הוא דיבר?
דיבר לו, לטעמי דיבר לו מאוד מאוד לא יפה.
מאוד מאוד לא יפה. מה הוא דיבר מאוד מאוד לא יפה?
אתה יודע, הערות כמו, אתה יודע, תירגעי ולא הכנתם אותה לפגישה, ואני לא מרגיש טוב, אני בכלל עושה לך טובה
שאני מדבר איתה. הוא אמר שהוא לא מרגיש טוב, הוא היה יכול לדבר מאוד לא יפה.
אתה יודע מה?
כמה אתם מבלבלים את המוח?
רגע, תן לי לדבר. אומר לאמא, לאישה שחזרה משבי חמה, שעשו במעשים איומים ונוראים, איומים ונוראים, אני לא מרגיש טוב, רציתי לבטא, תקשיב, זה הכל חוץ מלתת כבוד לאישה שעברה גהנום, וזה באמת לא, זה לא שווה לתקופה שחטופים וחטופות שלא נמצאים, כאמור, יותר משנה וחודשיים. ולשסות אמא באמא, אינון, לשסות אמא באמא, זה דבר נורא והיום. אמא כואבת שהבן שלה נמצא במנהרות, שאם זה היה אתה ואני, אני מניח שהיינו עושים דברים הרבה הרבה יותר גרועים, ואמא שהבן שלה, שגופתו של הבן שלה נמצאת בעזה, ולהרים עם כל העוקבים שלך את הוויכוח הכואב כל כך, הפוצע כל כך בין שתיהם, אתה יודע, באנדרסטייטמנט של השנה אני רוצה להגיד לך שזה מעשה שלא יעשה.
אוקיי, התרגשתי מאוד מהטפת המוסר שלך. אתה באמת דמות ומופת בעיניי להטפת מוסר בענייני ערכיות ומוסריות. תן לי בבקשה פרסומת אחת, תודה.
חולים שוב? נוטלים אנטיביוטיקה? קחו פוסט-ביוטיקס. מכיל פי 200 חומר פעיל מפרוביוטיקה. אפשר לנטול עם אנטיביוטיקה, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
תגידו לי, מה אתם מבלבלים את המוח עוד פעם כל הבוקר? מה אתם מקשקשים? עיניו צנגאוקר מנבלת את הפה באופן קבוע, ואתם מעדדים את זה, מדברת בשפה בזויה, נגד ראש הממשלה, נגד הממשלה, נגד שרים בממשלה, ואתם מעדדים את זה. איך אני ידעתי שהיא אמרה על ראש הממשלה שהוא סמרטוט, שהיא תנגב איתו על את השירותים בטסלה? כי אתם ידעתם את זה, אני לא הייתי בהפגנה. אתם ידעתם את זה. אז זה שאני משתף שאמא עונה לה באותו מטבע, אתם מזדעזעים, הכל אצלכם בפוזיציה. כל המטה הזה, כל מה שקרה עם עיניו, זה הכל היה בקטע פוליטי. גם ההקלטות עם בן גביר, ראיתי איך מסגרתם את זה אתמול בתבלה 12, מה הוא אמר? מה הוא עשה? הרי הכל עוד פעם מניפולציה תקשורתית, לבוא, להקליט אותו, גם לי עשו את זה בפגישות. הם מבקשים פגישות, מבקשים פגישות אישיות, מבקשים פגישות סגורות, ואז מקליטים ומוציאים מתוך האירוע בשביל לתקוע את מי שמדברים איתו. ואתם נותנים לזה לגיטימציה, ואתם מעדדים את זה רק בגלל שזה פוליטי. אז מה אתה בא עכשיו מטיף לי מוסר? נו באמת, על זה שידעתי, אני עיתונאי, סרי, אני קודם כל עיתונאי. פשוט דיווחתי על מה שהיה, תעשה לי טובה. לא קונה את הזיופים שלכם, לא קונה את הזעזועים שלכם. אתם תמיד מזדעזעים מצד אחד. איפה הבן של היועמ"שית שגנב וסט, זה לא מופיע בתקשורת שלכם? מה קרה שזה לא מופיע? אתם לא הזדעזעתם? שהוא גונב וסט עם רימונים וכל מיני דברים כאלה 4 ימים אחרי הטבח. לא הזדעזעתם? לא נראה לכם שזה עורך דין ממשרד שיבולת מתקשר ואומר לו אני מכיר את המשפחה, בוא נסגור את זה, כל מיני דברים כאלה. לא מזעזע אתכם? שיבולת אגב שתומך ביועמ"שית, שפתאום עוזר לבן שלה, פתאום כל האירוע הזה, לא מטריד אתכם? לא מפריע לכם? אתם לא מזדעזעים? אז מה אתם רוצים שנאמין לזעזועים שלכם? מה הקטע? מה אתם בלבלים לנו את המוח? יושב שופט שטיין, משאיר את הנגד א' במעצר עד תום ההליכים, ואני סיפרתי בדיחה, אני אשכרה סיפרתי בדיחה, שלפי ההיגיון של השופט הזה, האזוי הזה, כן? הנגד א' צריך להישאר כל חייו במעצר, בגלל שהוא עלול לספר, להדליף ולספר חומרים סודיים לראש הממשלה. הקטע הוא שזה מה שהשופט כתב. השופט כתב שיש סכנה שהוא ימשיך להדליף לגורמים בכירים או מדהים, או לא יודע מה, איך הוא כתב את זה בטקסט שלו. וואלה, אלה שופטיך ישראל. וזה לא מזעזע אתכם. שהבן אדם הזה עדיין במעצר, עד תום ההליכים, לא מזעזע אתכם. זה נראה לכם סביר. 103 FM.
ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל וברק סרי.
בוקר טוב, בוקר טוב.
טוב, סרי, בוא, בוא, עכשיו אני אדבר קצת.
לא, אני אדבר קצת. לא דיברת עד עכשיו, דיברת בלי הפסקה.
תראה, השמעת את שמעון אור, כן. אני רק רוצה להבין, אתה מסכים עם הדברים ששמעון אור אומר?
אני מסכים עם הדברים ששמעון אור אומר, אני מסכים עם זה...
לא לעשות עסקה בשלבים.
אני מסכים עם זה, אני מסכים עם זה שיותר מדי צמתים היה אפשר לעשות עסקה. אליבא דה גורמים בכירים בצוות המסע ומתן, כולל שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, שאמר שאפשר היה לבצע עסקאות בחודשים האחרונים, לפחות בשלוש הזדמנויות, ונתניהו...
לא, הוא אומר שצריך לעשות עסקה כוללת, שלא לעשות עסקה בשלבים.
כן, כי השלב השני בעייתי.
אז לא לעשות עכשיו עסקה בשלבים, לא לעשות עסקה חלקית.
לא, לנסות לעשות עסקה שתחזיר את כולם, כי עסקה בשתי פעימות יכולה להיות מסוכנת לגבי הפעימה השנייה.
אז לא לעשות עסקה עכשיו חלקית.
צריך לעשות כבר לפני 8 חודשים עסקה.
צריך לעשות לפני 8 חודשים.
היה צריך כבר לפני 8 חודשים, כן.
הרי, תראה, הוא אומר את זה 8 חודשים, אבל לא, כל ההתקפות על הפורום הזה של שמעון אור, אתם ידעתם את זה, כמו שידעתם את עיניו צנגאוקר. אתה עכשיו בא מדבר על זה שמי שהתקפה את עיניו צנגאוקר ששיתפתי, מי הפך את עיניו צנגאוקר לחזות המחאה? מי עשה אותה? מי כל היום שיבח והילל? אתה פה ישבת ואמרת, כל הכבוד לה, איך היא מדברת.
היא לא אישה מרשימה? היא לא אישה מרשימה?
לא.
היא לא אישה מרשימה וברבלית לוחמת על הבן שלה, על חייו של הבן שלה.
לא.
יש לך ביקורת על עיניו צנגאוקר?
כן.
אישה ששנה וחודשיים, עוד מעט שנה ושלושה, נלחמת על חייו של בנה. אתה היית נלחם פחות באגרסיביות, באסרטיביות.
לא, יש לי כבוד לשמעון אור. יש לי כבוד לפורום תקווה.
שמעת מה הוא אמר נתניהו?
הם אנשים עקביים שלא מדברים בשפה ירודה. ששומרים על שפה, ששומרים על קור רוח.
שמעת מה הוא אמר?
על אליהו ליבמן, ראית את אליהו ליבמן? ראית את צביק אמור? ראית איך האנשים? אליהם יש לי כבוד. כן, אני מבין שזה היא באסון, אני מבין שהיא באירוע מופרע, אירוע מאוד קשה, אבל אני רואה באנשים שיש להם עמוד שדרה, שהם יודעים להתנהג גם ברגעים הקשים, לבין אנשים שלו, ואת מי אתם מעללים?
אתה שמעת מה הוא אמר עכשיו? תן לי לדבר. הוא אמר שנתניהו עשה פשע כפול ומכופן עם מה שעשה קסנר. זה כבוד?
נו, אבל סרי, אי אפשר לנהל תוכנית. אני יודע שאתה מביא רייטינג. אני יודע שבערוץ 12 אנשים...
16 וחצי.
בדיוק, 16 וחצי. סרי, גם אם היו שמים במקומך מיקרוגל, היה אותו רייטינג.
אני לא עיתונאי, 16.5 רייטינג
אתמול. לא, ברור. אתה היית עובר היום לכאן 11, היית עושה 16% רייטינג.
15.
כי בגללך היו באים לראות את הרייטינג, נכון.
טוב, אתה מסית על זה. הוא אמר...
בסדר.
הוא אמר שמעון אור שנתניהו עשה פשע כפול ומכופן למה שעשה קסנר. זה דברים פתרים, זה לדבר בכבוד.
הדבר היחיד שמעצב את ההתנהגות שלך ושלכם, זה רק לתקוף את נתניהו. זה יהיה מישהו מימין, תשמיע אותו. זה יהיה מישהו משמאל, תשמיע אותו. זה הכל דבר, פתאום זה, אריה קינג, פתאום אריה קינג, בן היה משמיע לי את אריה קינג, שתוקף את נתניהו וכל מיני דברים כאלה. אין שום רציונל, חוץ מרציונל אחד, רק לא ביבי. זה הכל, אין שום דבר חוץ מזה. הפטריוטים, היה ויכוח בפטריוטים, משמיע לי. לא משנה ששומעים אותי, שאני אומר לי, "אקי אדם קרמה, נוותר", ומה זה. אתמול אמרת לי, אילנה דיין היא עיתונאית,
מעולה.
כי היא מביאה, מעולה, כי היא מביאה דברים גם נגד הנרטיב שלה.
נכון,
לא משנה
נכון.
שהיא הביאה משהו ועטפה את כולו בנרטיב שלה, כן?
בגלל זה ישבות השני קטעים שלה.
ואז אתה משמיע את הפטריוטים שיש ויכוח, ושאנשים תוקפים את נתניהו, ושאנשים תוקפים את נתניהו.
אמרתי, נפל דבר.
כן, נפל,
ציינתי,
לא,
נפל דבר.
לא, נפל שום דבר. החמאתי
לתוכנית.
אין שום רציונל, אין שום רציונל. לא החמאת. כל התקווה שלכם זה שהפטריוטים טיפול.
חס.
אתם כל היום מסתכלים על הרייטינג, ואוכל לכם את הכבד שהרייטינג עולה. אוכל לכם את הכבד, אתם מלאי קנאה.
למה?
אתם מלאי קנאה.
אני בא כל בוקר ורוצה לפרגן.
אתם מלאי שנאה.
רוצה לפרגן.
אוכל, אתם לא מבינים איך זה קורה, איך זה קורה שאתם, שבמשך שנים שלטתם פה בתודעה, ולא נתתם לבן אדם להשמיע את קולו.
אתה לא שמעת את קולך? מהימים... עורך, מגיש מבט, עורך וואלה, לא נוכל לדבר, כתב בערוץ 10.
אותי בגירוש מרצועת עזה הורידו משידור.
בסדר,
הורידו, עשית קריירה שלמה לדבר הזה.
לא, 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 עשיתי קריירה שלמה.
היית הפרונט של ערוץ אחד.
עשיתי קריירה שלמה כי אני יותר טוב מכם. כי אנחנו יותר טובים מכם. כי אנחנו עושים לכם בית ספר.
נתנו לך בגלל שאתה, אתה יודע מה? קיבלת אפליה מתקנת.
כי אנחנו עושים לכם בית ספר. כי אנחנו כתבים יותר טובים מכם.
ממי אתה יותר טוב?
ומגישים יותר טובים.
ממי אתה יותר טוב?
ממך?
אתה אומר... עוד פעם, אמרת לך, אני לא עיתונאי, הייתי עורך במשך שנים, ערכתי, אני עכשיו לא עיתונאי.
וכולכם, כולכם, שסתמתם לנו את הפה, פתאום אנחנו מראים לכם, פתאום אנחנו מראים לכם כמה רייטינג אפשר לעשות בטלוויזיה טובה. תודה, אתה יכול לדבר, תודה.
תראו, עכשיו אני רוצה לדבר על מה שהיה אתמול. הייתה קריאה בוטה מאוד לסרבנות, גם של הרב יצחק יוסף, הרב הראשי לשעבר, שלפני שבועיים אמר משהו כמו, אמר לצון מרעיתו, אם אתם מקבלים צווים, תורידו אותם, איך הוא אמר, אני מצטט כמעט מדויק, תורידו אותם, תכניסו אותם לבית שימוש ותורידו את המים. ואתמול, ישי כהן השמיע... ציטוט, הוא אמר משהו בסגנון, גם בטלנים לא צריכים ללכת לצבא. עכשיו, מה זה בטלנים? בואו, אני מאלה שחושבים, מדינה יהודית, מי שלומד תורה אמיתי, בישיבות, באמת, מבוקר עד לילה, מוסר נפשו בצורה רצינית, שישב ילמד תורה, אנחנו מדינה יהודית. אתה יודע, שלזינגר שיושב כאן, אומר, כולם, גם האברכים שלומדים תורה, גם זה, גם הם צריכים ללכת לצבא. אני אומר לו, מי שלומד תורה אמיתי, שישב. אבל הבטלנים, אליבד הרב יצחק יוסף, צריכים ללכת לצבא. בטלנים, תלכו לצבא, תעשו משהו עם החיים שלכם. הרי אני יודע, אני תסובבו בבני ברק, תראו כמה בטלנים יש, כמה אנשים שלא עושים כלום, לא רואים את הישיבה, לא שום דבר, עושים דברים, השם ירחם, מה שנקרא, השם ירחם. אבל יצחק יוסף, לא, גם בטלנים אסור להם ללכת לצבא. לעומת זאת, גם משה לדור אמר דברים לא טובים. אבל אמר, חבר'ה, אני אמר דברים לא טובים שגיניתי אותם אתמול בעד סרבנות. הדבר הזה צריך לצאת מהלקסיקון. עכשיו, הצביעות, אוי הצביעות. על משה לדור הייתה הסתערות רבתי. נתניהו קרא ליועצת המשפטית לפעול נגד משה לדור, יריב פוליטי. אבל על הרב דוד יוסף הוא פרסם בחשבון טוויטר שלו של הממשלתי שהוא משהו כמו 80 אלף עוקבים לעומת אני יודע 3 מיליון בפרטי, מדובר באמירה פסולה, אבל השיא היה ניסים ותורי. אתם חייבים לשמוע את סגן יושב ראש הכנסת מהליכוד ותבינו איזו צביעות. שני אנשים דיברו על סרבנות, שני אנשים כמעט הטיפו לסרבנות, כאמור הרב דוד יוסף באמירות עקביות, ולא רק הוא, לא ללכת לצבא, גם מי שלא לומד, לא ללכת לצבא, הצבא צריך 10,000 חיילים, שיצטרך, שיקפצו, לא צריך, לא הולכים לצבא. בואו תשמעו את ניסים ואטורי, תבינו מה זה צביעות.
חבר הכנסת ניסים ואטורי, אתה רוצה לגנות אולי את הדברים של... אתה רוצה לגנות את הדברים של הרב יצחק יוסף?
אין סיבה ליצור עימות, כן, הוא רב ספרדי, שבאמת אני ספרדי בעצמי ומאמין, אני לא נכנס לוויכוחים רבנים, לא זאת דרכי, אני חושב שאני...
את הדברים של פרקליט המדינה, משה, אתה כן יכול לגנות?
כן, בטח.
כן, בטח.
צודק, אני מסכים איתו.
את משה לדור, בטח.
צודק.
אבל את הרב יצחק יוסף.
צודק ותורי. תגיד, הטיעונים שלך, אתה חושב יותר טובים משל ותורי? לא באמת, הטיעונים שאתה משמיע פה בתוכנית, אתה חושב יותר טובים. במה אתה יותר טוב מבתורי? לא הבנתי.
זו בדיחה. אתה יודע, זו בדיחה. תבינו את העניין. שני אנשים, אני חושב שמה שאמר הרב יצחק יוסף, פי אלף יותר חמור ממשה לדור. פי אלף. הוא מדבר על הפסקת התנדבות לאנשים שגמרו לשרת. אם לא תהיה כאן מדינה דמוקרטית ותהיה דיקטטורה, מי שצריך להתנדב, להתנדב. לא שירות צדי, רגע, רגע. הוא אומר להם, אם אתם צריכים להתנדב, אל תיכו, חמור ביותר, אבל מדבר על פלח קטנטן. זה בא ואומר, הרב הראשי לשעבר, בא ואומר לעשרות אלפי אנשים, אל תיכו לשרת, גם בטלנים, גם מי שלא לומד תורה, גם מי שלא עושה זה, תכניסו את זה, אתה יודע, גם בשפה באמת, תכניסו את הצווים לבית שימוש, הוא אומר, ותורידו את המים. ושואלים את ותורי, הגאון ותורי, סגן יושב ראש הכנסת, חבר כנסת מהליכוד, אתה מוכן לגנות? את זה, את הרב אני לא מוכן לגנות, את משה לדור, בטח שאני אגנה. וינון מגל, באופן מדהים, באופן מדהים, כי אתה פעם היית עיתונאי, ופעם הלב שלך היה במקום, ופעם דיברת דברים שאתה יודע, עשו שכל. היום אני לא יודע מה קרה לך. אני לא יודע מה קרה לך, שאפילו את ותורי, אתה יודע, אני בא ואומר, משה לדור עשה דבר שאסור לו לעשות, אסור לדבר ככה. אתה לא יכול להגיד מילה. על מישהו מהקואליציה של נתניהו שמשמר את שלטונו, כי הרי בסוף זה הכי חשוב, שתבינו לינון מגל, בסוף מה שהכי חשוב זה לשמר את שלטון נתניהו, ואני לא אחזור למה, איזה דיבידנדים אישיים יוצאים לו מזה, אבל זה הכי חשוב.
איזה
הכי חשוב,
לא הבנתי למה אתה רומז,
שהוא מגיע למצב שהוא לא מעז לבקר איש שאומר גם בטלנים לא ילכו לצבא, גם כאלה שלא, לא, שיושבים על הברזלים בבני ברק, ובירושלים, ובביתר אלית, ומודיעיני, גם הם לא הולכים לצבא, תמשיכו לשבת על הברזלים, לא הולכים לצבא.
אז זה עצוב. טוב, די, תסיים כבר, נו אלוקים, די.
עצוב שלי ככה
גם. די, למה זה מגיע לי כל בוקר הדבר הזה? יאללה. קודם כל אני מסכים עם וטורי. וטורי נותן פה עמדה ערכית. עמדה ערכית. אני לא מתעסק עם רבנים. צודק. מדבר ברב, הוא לא מתעסק עם רב. אנחנו לא מתעסקים עם רבנים. גם אם אני לא מסכים איתו, אגב. ואני לא מסכים איתו. ואני חושב שמי שלא לומד צריך להתגייס. בתנאי שהצבא ערוך ומוכן לכך שיתגייסו חרדים וישתחררו חרדים. אבל אני לא מתעסק עם רבנים. זו עמדה ערכית. אתה מה? אתה תוקף רבנים? אתה ברק סרי? על הדור אתה אומר
נתניהו
דברים, דברים
נתניהו לא, תקף דברים,
הרב. בעזוב נתניהו,
נתניהו,
לא נתניהו, אתה,
אבל נתניהו
ברק
תקף.
סרי.
אני נתלה בילנות כן. גבוהים. הוא אמר
תראה מה נהיה ממך. תראה מה נהיה ממך. דברים לא טובים אתה אומר פתאום על הדור. כן, על יריב פוליטי, נכון, לדור הוא יריב פוליטי, זה האנשים. מי זאת המיירה הזאת שמחר תהיה בקפלן בדברים, בדגלים השחורים? מי זה האנשים האלה? מי זה כל האנשים האלה שעומדים בראש המערכת? הם יוצאים אחרי זה, אנחנו רואים אותם. נדב ארגמן, ופרדו, ויורם כהן, וכל החבורה לחבורה, אנחנו רואים מהם. אנחנו רואים מהם, אנחנו רואים מזה, ובוגי יעלון, ואני יודע מה, כל החבורה, עמי איילון. מה אנחנו לא מבינים מי עומד בראשי המערכות האלה? הוא לא קרא לסרבנות. כמו שעשיתם, שפגעתם, שעוררתם את ה... עודדתם את האויב שלנו לתקוף אותנו. לא, הוא אמר ללמוד תורה. לשרת את עם ישראל, ללמוד תורה. הוא רוצה שילמדו תורה. הוא רוצה שאנשים לא יתפקרו, שלא יקרה לו מה שקורה באחוזים גדולים בציונות הדתית, שאנשים נכנסים לצבא ויוצאים חילונים. יש פה עניין על צביון, עניין אמיתי, על מהות, על החיים. על החיים. אתם חושבים שהכל זה כן, ייכנס, הנה, הכל בא, בסבבה, כן הולך, לא, לא, זה עניין מהותי. בסוף מה קרה? נהיה צבא פוליטי. נראה לך סביר שיחידות שטייסים, סיירת מטכ"ל, סיירת זה, ממם, אני יודע מה, 8200, הופכות להיות אירוע פוליטי? שיחידות הופכות להיות אירוע פוליטי? זה נראה לך סביר? שצבא הופך להיות אירוע פוליטי? שסרבנים בודקים אנשים מי יתגייס ליחידה ומי לא יתגייס ליחידה? שנותנים להם גיבוי בתוך היחידה? שהרמטכ"ל לא מטפל בזה בזמן אמת כמו זה? נראה לך שפוי שאתם מדפיסים בזמן התבלה שלכם את הדיוקן של הרמטכ"ל על העיתונים? שהוא יציל אתכם? אתם פשיסטים. אתם לא מכירים מה זה דמוקרטיה.
לא.
מה זה כל המהפכה הזאת? זה מהפכה דמוקרטית, שהמדינה הזאת תהיה דמוקרטית, ולא שלטון העלווים ישלוט עלינו. שלום אלוף משנה במילואים חזי נחמה.
בינון, בוקר טוב ברק, בוקר טוב לכל המאזינים.
בוקר טוב. ממובילי פורום מפקדים ולוחמים במילואים.
כן.
כן.
כן, מה המצב חזי?
אתה יודע, ברמה האישית בסדר גמור, ברמה הלאומית יש דברים יותר טובים, פחות טובים.
מה מטריד אתכם עכשיו כפורום, במה אתם עוסקים במיוחד?
אותי מטריד מאוד המצב בעזה, אנחנו נכנסנו שם לסטגנציה נורא ואיומה, לצערי הרב אני יכול בקלות לדמיין מצב, אתה מראיין אותי בעוד 3-4 שנים ואנחנו מדברים על אותם דברים. על זה שהרכבת לסדרות סגורה, על זה שחיילים נהרגים, זה לא יהיה בג'באליה, זה יהיה בזיתון.
מה היית עושה עכשיו אחרת?
נתנו לפני 3-4 חודשים כבר את תוכנית האלופים, תוכנית שקסים אותנו על מסילה להכרעת חמאס. היום אנחנו משיגים הרבה מאוד הישגים טקטיים ברצועה, אבל אנחנו משלמים מחירים כבדים וללא תוחלת. כל עוד החמאס שולט בסיוע הומניטרי, צריך לזכור, היום צהל נמצא אך ורק בג'באליה ובציר נצרים. זאת אומרת, ציר אל בלח, ומחנות המרכז, וחן יונס, והעיר עזה, ורוב השטח, 70-80%, חמאס שולט בשטח וחוזר ומסתכם. הוא מגייס לוחמים, הוא מכשיר את המנהרות מחדש. שמעתי שיש מעבר לרכבת לסדרות שחסומה, עכשיו יש גם איסור על אוטובוסים לנסוע במרחב, שם המחשש לנונטט. זאת אומרת, אנחנו לא מבצעים תהליכים שיחריעו באופן סופי. יש הישגים, אני לא עיוור להישגים. אבל כל עוד לא לשלול מהם, את הסיוע ההומניטרי.
כן, אבל אתה ראית מה קרה עם הסיוע ההומניטרי. בא הממשל האמריקאי, אני לא יודע מה יחליט הנשיא הנכנס, הממשל הנכנס, שנכנס ב-20 לינואר, רגע, אבל הממשל האמריקאי, בראשו הנשיא ביידן, אמר, חבר'ה, אתם יכולים לדבר עד מחר, סיוע ההומניטרי יהיה, ובאמת נכנס סיוע, כמו שאני נכנס לרצועה שנים.
אין מחלוקת על כך שיהיה, אף אחד לא רוצה להרים.
איפה יהיה ואיפה אסור שיהיה?
הסיוע ההומניטרי יהיה דרומית לציר נצרים וצפונית לציר נצרים, לא יהיה הספקה הומניטרית וכל האזרחים שם ינועו דרומה ויישארו רק מחבלים.
נו, אבל יבוא העולם, יבוא ארצות הברית, יגיד לך, אתה עושה שם הרעבה, אתה עושה שם, אתה עובד בניגוד ל...
אם אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים ואנחנו מבולבלים, אז מעביר את המסר. כשאתה יודע משהו, כשהיה ברור לך שתפחכת לרפיח ולציר פילדלפי, הלכת לשם ביוק ובייקוק וקבעת עובדות. כשאנחנו נאמין במה שצריך לעשות, כמו שהבנו שבסוריה צריך לנוע קדימה, סוף כל סוף הצבא נהיה פרואקטיבי ונע קדימה, והתיישב במקומות שלא האמנו ולא דמיינו, ואחרי זה היה ברור לו שצריך להרוס את הצבא הסורי, אז זה כשברור לך מה צריך לעשות, אתה עושה את זה וזה עובד נהדר.
תגיד, היית הולך עכשיו על עסקה חלקית, או שאתה חושב שצריך ללכת רק על עסקה של כולם?
אני באופן אישי חושב שצריך ללכת על עסקה של כולם כדי לא להשאיר אנשים מאחור. אני לא קובע אבל בדברים האלה, ואין לי יומרה לחשוב שאני מכיר את כל המודיעים בהקשרים האלה. יכול להיות שאפשר להציל עכשיו עשרות חיים, וזה מה שצריך לעשות, אז אני לא נכנס עכשיו לשיקולים המיקרו-טקטיים. אבל אני חושב שבהחלט לא סתם אנחנו יותר מתקדמים לקראת עסקה, ולא סתם עכשיו גם אחרי שהיו תשמרת.
אבל תראה חזי, אתה באמת, אתה מעביר ביקורת וזה לגיטימי ובסדר, ואני חושב שמה שצהל עשה איתך זה דבר נורא, שהרחיק אותך בגלל שעברת ביקורת, שזה רק מעיד על הרמטכ"ל ולא עליך. אבל, ואני מעריך אותך, מכיר אותך הרבה שנים, היית בסיירת מטכ"ל, היית בחט, עשית הרבה דברים, ואתה איש הרבה מחמאות. אבל, שורה התחתונה, תשמע, צהל פה ומערכת הביטחון קראו לציר השיעי את הצורה, קראו לחיזבאללה את הצורה, לחמאס, אסד נפל, איראן חטפה מכה, בסוף ההתנהלות פה, כשאתה מסתכל על הגלובל, אתה רואה שהערבים פה צועקים, אכלנו אותה.
קודם כל, אני, מההתחלה אמרנו, אנחנו מדברים לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, ואיפה שנכון לתת גם מחמאות, כל המהלך שהיה בלבנון היה נהדר. אבל גם בלבנון, אם לא תהיה רצועת חיץ, ביום שאחרי, אני אומר, כל עוד ההסכם, הפסקת האש, הוא הסכם לגישור עד שטראמפ עולה ולמנוע החלטה במועצת הביטחון של האום וכו', אין לי בעיה עם זה. אבל אם בעוד ההסכם שמתגבש עכשיו הוא גם זה שיהיה כאן בעוד 2-3, זאת תהיה בחייה לדורות. לא יכול להיות שתושבי מטולה יחזרו הביתה והם יראו במרחק 300 מטר מהם מחבלי חיזבאללה. ולפי ההסכם זה מה שיכול לקרות. ורצועת חיץ זה דבר מינימלי. אנחנו מאירים את ההערות המקצועיות
טוב, שלנו. טוב, רצועת חיץ כבר לא תהיה, חזי נחמה, לא תהיה
לא
כי...
לא נכון, לא נכון.
לא תהיה רצועת חיץ.
לא נכון.
התושבים יוכלו לחזור עד לגדר, חלק מהם, עלק אזרחים, עלק תושבי דרום לבנון, אבל הם מחבלי חיזבאללה לכל דבר ועניין.
אם זה יקרה, זה יהיה בחייה לדורות.
אוקיי, אבל זה לא מנוגד להסכם. אבל זה לא מנוגד להסכם שאינון מגן עליו. זה לא מנוגד, זה בחלק מההסכם. יכולים לחזור לבתים שלהם. אנחנו כבר למדנו מההיסטוריה שמי שגר שם זה מחבלים, זה לא תושבים.
אנחנו רואים בכל הגזרות את החשש שצהל לפעול כמו שהוא אמור לפעול כצבא התקפי, יוזם, יצירתי, עמית. גם באיוש עכשיו. החשש הזה, הסיפורים שמספרים לעצמנו, שאם נעשה באיוש עכשיו, מה יקרה? הרי שצריך לשים תפנין, תפנין נגדנו נשקים וכו'. אבל צריך להתמודד עם האתגרים. עכשיו אני לא אומר, יכול להיות שהתזמון הוא לא עכשיו, עוד חצי שנה כשהמילואימניקים התרעננו. אבל המחשבה שאחרים יפתרו לנו את הבעיות בכלל החתכים, היא מחשבה גלותית, היא מחשבה לא התקפית ולא אמיצה, ואנחנו אחרי זה רואים את התוצאות שלה. ראינו, אכלנו את זה בשביל באוקטובר. עוד פעם אני אומר, איפה של הצבא מגיע מחמות, ובטח של הדרג הטקטי, אין שאלה בכלל, עד רמת המפקד האוגדה, צהל, צבא התקפי, יוזם. הבעיה שלנו בעיקר סביב המסע הכללי. אם רק נעבור על שלל ההחלטות, על ידי ראש המטה הכללי בשנה וחצי האחרונות. אני חושב הם כל חטאת, זה אי הטיפול בסרבנים, עוד לפני המלחמה. ואחר כך, כמובן, השביעי באוקטובר, אנחנו לא, לא נפתח עכשיו את השביעי באוקטובר עצמו. אבל תהליך המינויים שקורה, כאילו, כאילו מי שממנה זה הקצין הכי מסתיים בצד. מינויים מרחיבים. ממנים את רחת מבצעים לראש אמן בלי שמישהו יגיש תחקיר על אופן.
תגיד לי, תגיד לי, בוא נדבר על אופר וינטר, תגיד לי,
ראית אתמול את התחקיר?
ראית את התחקיר או ראית גם את האמירות שלו על הצורך, איך הוא אמר, להטיז את ראשו של הרמטכ"ל אחרי מה שהוא אמר לו?
ראיתי, אז אם אתה שואל אותי להתייחסות, זה נגיד כמה דברים. אחד, קודם כל, באופן עקרוני, זה לגיטימי שהרמטכ"ל מקבל החלטה לא לקדם את התלוף. הרי בסוף הפירמידה מתקצרת.
שלושה רמטכ"לים.
גם גדי איזנקוט לא העריך אותו, אביב כוכבי עשה צעד הפוך, כאילו מינה אותו לפקד בודק, אבל בסוף זו החלטה לגיטימית, על זה אין לי עוררין. יחד עם זאת, שאם הרמטכ"ל, אני לא יודע מה נאמר בחדר הסגור, אבל אם הרמטכ"ל אמר שההחלטה של ראש הממשלה היא לא עניינית, או הבקשה שלו היא לא עניינית, אז זה גם לא דבר שאמור להאמר. אני גם באופן אישי לא הייתי בוחר את המילים שבהם משתמש אופר וינטר, ולא לא מילים שמתאימות בעיניי לשיח. אבל אני חושב שפשוט עושים לנו כאן מיסוך. חבריה, הראש המתק לעניין הנוכחי, מעבר לכישלון הגדול של השביעי באוקטובר, מעבר לעובדה שהוא לא לוקח אחריות, הוא מדבר, הוא, אני קראתי לזה שהוא עשה את, את ירידת הערך הכי גדולה למושג אחריות. יש כאן אחריות, אני פיקדתי בקורס סינים, בקורס מנפיים, בקורס מרדים, מדברים על הערך הזה בצבא שנים, מגדלים את האנשים על ערך אחריות. איפה האחריות של ראש המטה הכללי למה שקורה? אז הוא אומר, אני צריך להמשיך ולהיות כאן שומר הסף, אבל אתה ממשיך לעשות מינויים מרחיבים, אתה לוקח את רחת מבצעים, שאנחנו יודעים איך הצבא פעל בשביל אוקטובר, ואתה הופך אותו לראש אמן, בלי להציג תחקיר לאף אחד, אתה עושה תחקירים מאוד בעייתיים, אתה צוות של שלדג, איך הוא תפקד בברי, זה מה שמעניין? אני לא מצליח להבין אותנו. זה הדבר האחרון שמעניין אותי במלחמה, איך תפקד הצוות של שלדג.
תגיד לי, למה אתה לא אומר מילה, למה אתה לא אומר מילה על ההתעקשות של בנימין נתניהו לא להקים ועדת חקירה ממלכתית, אישו מחסידי הוועדות חקירות ממלכתיות שהוא היה באופוזיציה, כן? רק לפני שנתיים וחצי הוא צעק מעל כל במה שצריך להקים ועדת חקירה לקשקוש הזה, לרוגלות, אבל לוועדת חקירה, לטבח הנורא, שגם יכולה להביא באמת, להעיר באלף את כל הכשלים שהיו, גם בצבא, גם בדרג המדיני. למה אתה לא מתייחס לזה?
קודם כל לא שאלת אותי, תשאל אותי.
לא, כי אתה בא ואתה תוקף את ה... לא, אתה תוקף את התחקירים, לא, אתה תוקף את התחקירים של הצבא, אז מתבקש לשאול אותך למה אתה לא אומר מילה על התחקיר הראשי שצריך להיות.
אולי הוא לא חושב כמוך, אולי הוא לא חושב כמוך. אולי בגלל זה הוא לא אומר את זה. יכול להיות שזו הסיבה, סרי?
אולי הוא גם בעד ועדת חקירה עממית, איך אומרים, פוליטית, עממית של העם. בוא נשמע, אתה בעד ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט עליון?
תן לי לענות. קודם כל, אני הבאתם אותי כאיש צבא, כפורום של מילואימניקים, אני מדבר דברים מקצוע צבאי. זו תשובה ראשונה. אבל אם אתה רוצה להמשיך ולקשות ולשאול אותי, אז אני אגיד לך את העמדה שלי. אני חושב שצריכה להיות ועדת חקירה שמוסכמת על רוב העם, שמוסכמת על רוב חברי הכנסת. לצערי הרב, היום חוסר האמון שנוצר בין מערכת המשפט למערכת הפוליטית הוא נורא והיום, הוא קיצוני, הוא לא טוב לשני הצדדים, לכולם, הוא נורא והיום. צריך למנות ועדת חקירה ממלכתית בהסכמה, צריכים להיפגש יושב ראש בית המשפט העליון יחד עם ראש הממשלה ולהסכים על אנשים שהם מוסכמים על שני הצדדים ולהקים איתם ועדת חקירה שתהיה מקובלת על רוב העם. אתה צודק מאוד שצריך ועדת חקירה, תקרא לזה ממלכתית, אבל היא חייבת להיות מקובלת על רוב העם, זה צו השעה.
כמה זה קריטי שאין ועדת חקירה ממלכתית באמת לביאור כל הכשלים ולתיקונם?
יכולה להיות ועדת חקירה ממלכתית שתהיה כושלת, יכולה להיות ועדת חקירה ממשלתית שתהיה מוצלחת. בסוף זה קשור לאנשים ששמים שם, ולזה שהיא באה מהכוח של העם, והיא לא באה מכוח של גורם חד צדדי, שבסוף כולם יגיד, טוב, זה פוליטיקה, כל הקביעות שלהם הן פוליטיות.
אלוף משנה...
באמת צריך חבורה של אנשים שנסמוך עליהם למעלה, אני מסכים איתך.
אלוף משנה במילואים חזי נחמה, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
תודה, יישר כוח.
תודה רבה.
רס"ר במילואים ראובן בוארון, שלום.
בוקר טוב, ינון.
מילואימניק וקבלן חוץ, הבעלים של החברה טיט וטבן.
נכון. טיט וטבן גמר בניין.
יפה, מה קורה, מה המצב, מה... קודם כל, אתה עכשיו במילואים, השתחררת?
אז אני השתחררתי לפני בערך 3 שבועות, אחרי בערך 300 יום מילואים. אני הייתי, אני מבוגר כבר למילואים, אבל...
אתה בן 47.
נכון.
אבא לשישה.
נכון, וגם סבא.
47 סבא, שכוייך, מה, אתה דוס?
לא, דוס, דתי לאומי, אבל כן.
דתי לאומי זה גם דוס, מבחינתי גם אני דוס.
אני בעד, אני בעד.
כן. אוקיי.
זהו.
מאיפה אתה?
אני גר ליד ראש העין, אני מאזור המרכז.
אוקיי.
שירתי ביחידה מובחרת בצבא, ועשיתי מילואים באותה יחידה מובחרת, ואחר כך השתחררתי, מהגיל השתחררתי ממילואים, וזהו, היה לי עסק... אני קבלן חוץ, אני מתמחה בכל מה שקשור למעטפת חוץ של הבית ושל הבניין, טיח, שליח צבעוני, צבע חוץ, רצופי חוץ, כל מיני כאלו. היה לי צוות של פועלים פלסטינאים, בערך 15 פועלים בסביבות ה-15 שנה. אני לא מתבייש להגיד שהיינו כמו משפחה קטנה.
מי, אתה והפלסטינאים?
אני והפלסטינאים שלי, היינו כמו משפחה קטנה.
מאיפה הם?
כמה שאנחנו, הם מאזור יהודה ושומרון. ומסתבר שגם ימנים יודעים ממש לדאוג לפלסטינאים שעובדים איתם ולדאוג להם למקרר שחסר להם או הבן שלהם חולה בסוכרת לקנות להם תרופות ולהיות איתם בשמחות שלהם ובעצב שלהם וממש להיות משפחה קטנה ובשביעי באוקטובר העסק שלי נמחק בעצם כאילו כל הצוות שלי פשוט נמחק וזה לא עניין אותי כל כך עניין אותי רק זה החינוך שקיבלתי מהבית אתה יודע, קודם כל, להילחם על האדמה שלנו ו...
באמת כל הכבוד, באמת.
ולרוץ להסתער בלי בכלל לחשוב קדימה, אז לחצתי בכל הכוח לחזור למערך המילואים. אני נכה צהל, אז אני גם עם פציעה בפרקיים, אבל בכל זאת, עוד פעם, לא עניינתי כל כך כל הסיפור הזה. וסיירת גולני במילואים אימצה אותי לחיקה. אז בעצם הייתי שנה שלמה, קרוב לשנה שלמה בגבול הצפון. כולל הכניסה הקרקעית כשהייתה. הקולגות שלי שלא התגייסו למילואים, כל אחד מהסיבות שלו, בעצם העסק שלהם הרבה יותר פרח, כי 160 אלף פועלים נעלמו מהשטח, ואז בעצם אנשים נתקעו באמצע הפרויקטים, אז כל מחיר שרק הם דרשו הם קיבלו. אז הם ממש פרחו כל השנה הזאת.
אז תן לי רגע לפנות למאזינים. אז רובן בוארון, בן 47, אב לשישה, סב לתינוק בן שנה, חייל מילואים כבר 300 יום, היה לו עסק, שמתמחה במעטפת חוץ, טיח, שליח, צבעוני, זקוק אחרי 300 ימי מילואים שהעסק לא נפגע, זקוק לעזרה שלכם. מה אתה צריך? תפרסם את כל הדרכים להגיע אליך ולזכור את שירותיך המצוינים.
אבל אני רוצה רק להדגיש, אני לא מסכן.
חלילה, כן, חלילה,
לא,
חלילה.
לא מסכן ו...
אבל
לא,
צריכים
לא,
להחזיר לך מעט נכון. על האמון שנתת.
נכון, אז אם תיתן לי עוד שנייה, ממש שנייה לפני שאני אציג את העסק שלי, אז אני רוצה להגיד שפשוט, אתה יודע, אנחנו מסוג האנשים, ה-old fashion, שבעצם חינכו אותנו לקום ולרוץ קדימה, ולא עניין אותנו כלום, ואני לא צריך לקבל את זה בחיות כפיים, אין פה משהו, אין פה דרמה. באמת שאין פה דרמה, זה מה שחינכו אותנו, זה מה שאנחנו אומרים לעשות בשביל הארץ הקדושה הזאת.
100%.
וגם, אתה יודע, כאילו, אני, גם כשחזרתי וחזרתי לאין עסק, אני כבר 3 שבועות יושב בבית, קשוח לי, נפשית, בעיקר נפשית, כלכלית לא, אבל נפשית מאוד קשוח לי, כי אני רואה עסקים שרצים קדימה, אבל לי היה עסק שרץ קדימה, ובועט והוא נמחק. אבל אתה יודע, כאילו, אני גם אומר לעצמי, גם בנקודה הזאת, אף אחד לא חייב לך כלום, אתה תתמודד לבד, תקום חזרה על הרגליים לבד, וזהו, אתה מבין? כאילו, אני לא חושב שמישהו חייב לי משהו, או מגיע לי משהו, או
שמדינת קצת לי משהו. רגע, אתה כרגע אין עסק?
כרגע אין לי עסק, יש ידע, יש כלים, אין לי פרויקטים.
איך, אבל רגע, אבל אין פועלים, מה תעשה?
אני עובד עם ישראלים, יש לי כמה ישראלים, יש לי גם כמה קולגות שאתה יודע, נותנים לי כתף.
מאיפה באמת הפועלים? מאיפה הפועלים הישראלים?
ישראלים, חבר'ה ישראלים. חבר'ה ישראלים.
עובדים, עבודות בניין, אין שום בעיה.
תשמע, עוד פעם, לא פשוט, אני גם צריך, אתה יודע, ללמד אותם, אבל יש לי הרבה קולגות שאתה יודע, הם לצידי ממש, וברגע שאני, אתה יודע, יתחיל לרוץ קדימה מבחינת פרויקטים, אז הם יהיו איתי בצוותים שלהם, יש גם צוותים לא יהודים, מולדובים וכאלו, לא בעיה, כאילו...
אז בוא נתקדם, ראובן, בוא ארון, אתה יושב בבית.
יש זמן, הכל בסדר, תן לו לדבר.
אבל הוא יושב בבית, הצוות, העסק נמחק, יש כמה עובדים, איך יגיעו אליך? רוצים אנשים, שליח, צבע, איך מגיעים אליך?
אז ככה. לגבי להגיע אליי, בגדול כרגע זה רק מספר טלפון. אפשר לרשום בגוגל, ביוטיוב, טיט וטבן. יש כתבה שעשו עליי עוד ב-2017 כקבלן חוץ, שמסביר את כל הפורמט של, 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 של ציפוי חוץ וכאלו. אפשר לראות, ויש שם גם בסוף מספר טלפון. אני תכף אפרסם את המספר טלפון אצלכם. אני אשמח אם תשימו אותו איפשהו באתר שלכם, ממש שזה לא יהיה. בגדול, אני מהבודדים בארץ שבעצם מתמחים רק בחוץ. זאת אומרת שאני יודע להגיב לכל מה שקשור למעטפת חוץ של הבית ושל הבניין, ולמה זה בעצם חשוב לכם כלקוחות? זה חשוב לכם כי בעצם העבודה שלי צריכה להתמודד עם פיגי מזג אוויר. וככל שאני יותר מקצוען ויותר מבין ויותר יודע לעשות גם מהלכים נכונים מבחינת תהליכים וגם חומרים נכונים, אגב, אני משתמש רק ב... זה פרסומת, אבל זה לא פרסומת, אני איש פרטי, כן? אבל אני מתוך ציונות עובד רק עם נרלט בגלל שהם בעוטף עזה. זה האישו שלי שנים ארוכות, ואני עדיין אמשיך לעבוד איתם, בטח כתמיכה בעוטף עזה. ככה אנחנו עובדים, אחד, אתה יודע, משלב את הידיים של השני. אז חשוב מאוד שיהיה לכם מישהו שמתמחה רק בחוץ ויודע לעשות את העבודה. אני לא מוכר מחיר, אני מוכר איכות ואני מוכר שקט נפשי. מי שרוצה, אתה יודע, כל מיני דברים אחרים וכל מיני הפתקאות, הוא מוזמן, אני יודע לייצר שקט, אני יודע לעטוף לכם את הבית או את הבניין באמת לשנים ארוכות, ולרענן אותו, הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, לא מתייחסים בעצם לנירות של הבית שלהם או של הבניין שלהם, עם הזמן הוא נרקב בגלל מזג האוויר, פיגי מזג האוויר, ואז הם מתחילים לחטוף רטיבויות.
מאיפה אתה בארץ?
אני גר ליד ראש העין, באזור המרכז.
מה זה ליד ראש העין?
אני גר ביישוב שנקרא עץ אפרים. אנשים שלא מכירים, אני לא יודע.
כן, עץ אפרים, כן. אלקנה.
נכון, במקור אני מהרצליה. זהו. אז,
תגיד, מה אתה אומר, אומר על המצב? אנחנו מנצחים, אתה מעודד, אתה מודאג, מה אתה...
לא, אנחנו לגמרי שם. כואב הלב שיש המון, אתה יודע, כל מיני אנשים שמנסים ללבות מחלוקות וסרבנות, שזה מזעזע אותי בכלל, אתה יודע, אני עזבתי את הכל ורצתי, והם מדברים על סרבנות, זה לדפוק את הראש בקיר ולא להאמין שיש כאלה אנשים אחרי 7 באוקטובר, שעוד, אתה יודע, חולמים על דבר כזה שנקרא סרבנות, או
איזה שהוא... איפה שירת בעיקר?
עכשיו או...
לא, ב-300 ימים שהיית, איפה?
בצפון, גבול הצפון.
בצפון, לא בעזה.
חטפנו הרבה כתבאמים, לא. אנחנו התעסקנו עם כתבאמים של חיזבאללה, וכאלו. זכיתי באמת להצטרף לסיירת גולני. אני במקור שירתתי ביהודה ושומרון, בסדיר שלי, ביחידה מיוחדת, וזהו.
אז מה? ואיך הייתה התחושה במילואים עם החבר'ה? מה פגשת? איזה עם ישראל פגשת?
אנשים אגדות, באמת, זה לא קלישאה, באמת אנשים מכל הגוונים, באמת, גם שמאלנים, גם ימנים, גם דתיים עם פאות ארוכות, גם חילונים עם קעקועים, פגשנו את כולם, וכולם באמת באותו הרוח לחימה, וכולם מקריבים, אתה יודע, הקפיצו אותי יום בראש השנה, ממש ערב ראש השנה, אמרו לנו, מחר בבוקר אתם שם, עכשיו, כמו שאתה אומר, אני עם 6 ילדים, חתן שלי, כולם אצלי, אני מארח מלא אנשים, קמתי ועזבתי את הכל, ורצתי קדימה. בלי למצמת בכלל, זה לא אני, זה כולנו, כן? זה כל מי שהיה, אני.
ראובן, אין ספק, יש לנו עם מופלא שבבנית שנה ושלושה חודשים האחרונים התגלה בגדולתו. הנהגה לא משהו, אבל העם, הריות, אחד.
אני יכול להגיד לכם עוד משהו קטן. אתה יודע, אני חשבתי על זה לאחרונה, על כל הסיפור הזה של סוריה, ושחיילים של אסד ברחו, וחיזבאללה ברחו, וזה. וזה האישיו כאן, זה האישיו שאנחנו צריכים להבין אותו. אנחנו נלחמים על הבית שלנו, אנחנו נלחמים כי זה הרוח שלנו, אין לנו ארץ אחרת, זה הארץ אבות שלנו, אין לנו מקום אחר. והם נלחמו בגלל משכורות, או מעמד, או אני לא יודע מה, אתה מבין? וברגע שזה יתפרק להם, הם קיפלו את עצמם וברחו.
כן, יש תמונות, לא יש תמונות מדהימות בסוריה, אחרי הנפילה של משטר אסד, החיילים, חיילים סורים, שככה תופסים כל מיני פינות, פושטים את המדים, עולים על בגדים אזרחיים, ומצטרפים לכוחות המורדים בחינגה על נפילת האסד.
אז תגיד לי אתה אם אי פעם בחיים שלך, עבר, ראית חייל צהל שפושט מדים ובורח.
נכון. אתה יודע, זה מזכיר לי את הסיפורים. מזכיר לי את הסיפורים של, אתה יודע, חיילים בסיני ב-67 על הנעליים שהותירו החיילים המצרים וברחו. שמע, אבל אסור לזלזל. ואחרי שאנחנו רואים את זה, אסור לזלזל. ראינו מה קרה בשבעה באוקטובר. אסור לזלזל, אסור להיות שעננים, אסור ללכוד בשיקרון כוח, תמיד להיות דרוכים. הלקח היה כואב, כואב, כואב.
ברור, ברור, ברור. אין מה לדבר לך. זה ברור. אנחנו ממש לא מזלזלים.
מה נאחל לך, רובן בוארון?
שיהיה לו ביזנס, שיהיה לו עבודה.
בסדר, בסדר, רגע.
איך מוצאים אותך? איך מוצאים אותך?
אז הטלפון שלי זה 054-211-8393.
וברשת?
ברשת... זה רק... אמרתי, היה לי...
הרשת שפתנו.
כן. אז היה לי, אבל נמחק.
מה, אי אפשר למצוא אותך רק בטלפון? עכשיו בן אדם באמצע נהיגה צריך להתחיל לרשום את הטלפון? טוב, אנחנו נכתוב את זה. בסדר, אנחנו נכתוב את זה באתר אצלנו. 054-211-8393.
רובן בוארון, שעושה עבודות מעטפת, טיח, שליח, צבעוני, חוץ.
תודה על כל מה שעשית למען עם ישראל. תודה
רבה. פרנסה טובה.
ישר כוח.
כל טוב, יתרות. טוב, תראו, בחרתי לכם שיר. לא מוכר, אתם לא תזהו אותו, אבל הוא יחסית די קליט. תנסו בפעם השנייה לשיר יחד עם הפזמון. סרי, תהיה רני. תביא כפית במטבח, בבקשה, כי היא הולכת להתכופף. ובניגוד לאנשי הימים שלא התכופפו לעולם, למרות מה שעשיתם לנו, הדיכוי התודעתי שעשיתם לנו פה.
איזה דיכוי, אני איש ימין.
אתה לא איש ימין.
אני איש ימין מסורתי.
אתה איש שמאל. איך שדיברת על הרב יוסף.
מה זה הרב יוסף?
איך שדיברת על הרב יוסף.
בנימין נתניהו הוציא הודעה.
תשע וחרפה, תן לי בקשת הפרומו, תודה.
חולים שוב? נוטלים אנטיביוטיקה? קחו פוסט-ביוטיקס. מכיל פי 200 חומר פעיל מפרוביוטיקה. אפשר לנטול עם אנטיביוטיקה, מוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
בנית לך מגדלים, על מה הכל בגללי? מה הולך אצלך בלב? מה אצלך בלב? יורדים ועולים, למטה למעלה כמו מעלי. מה הולך אצלך בלב? מה אצלך בלב? את לפעמים קרה ולפעמים חמה, כי פעם התרופה ופעם
שים לי את המילים, למה אין לי מילים פה? אפשר להבין למה אין לי מילים?
עם כל החברות שלך פתחת עלי חמל. את לא סומכת עליי, אני לא סומך עלייך, כי את לא יציבה, תרללת כל יומיים. גם ככה שנינו מחביאים את הרגשות בבוידם, וואלה קשר מסובך כמו השיער שלי בבוקר.
ובכיתי כל היום ובכיתי כל הלילה,
וסיכמנו שלא תבוא. אז איך בסוף בכל זאת בא? וואלה, סובבת לי את הראש, אספק, נגמר לי המקום ודיסקט, אני ואת זה ביג מיסטייק. און אנד אוף, יום אחד פאוז, יום פליי, יום אחד סבבה, אבל יום אחרי בנית לך מגדלי.
למה הכל בגללי? מה הולך אצלך בלב? מה אצלך בלב? יורדים ועולים
למטה למעלה כמו
מעלי. מה הולך אצלך בלב? מה אצלך בלב? נהג תגביר בחיית תג.
אתה מתקשר ומשקר, אני אצל חבר, אתה מפזר מלא פרטים קטנים, מסתיר ומתחבא, אתה מסתבך ומתבלבל בכל השיט שאתה מספר. עשיתי סדר, כלום לא מתחבר. איך אתה טוב בלב בלב, אתה מדבר, אתה מחרטט שאתה מתלבט, אתה מתקופץ מבת לבת, משאיר אותי בבן לבן, כשהכל מתחרבן, אז אתה מתבכיין ומתקרבן. נכנסת למקלחת,
אל תבן, כי אני מסתדרת.
אולי תהלך למישהי אחרת, הלילה.
ושוב עברת הכל, מה זה כזה?
אלתרמן כתב את המילים.
זה אל תזכר.
שומץ
בה אותי תמיד שאלה תודה תודה לטלה של שקט מורק ואליאס מרג'י, תודה לראות מתתיהו ארגון, מיכל קדוש ואסף חרמוני. אנחנו היינו אנחנו, אתם הייתם אתם, אנחנו בעזרת... מי פה בחר איתי? ההוא מהקמפיין?
כן.
ההוא אוכל את הראש. מדחי אל סרי. מסרי אל סרי, מדחי אל סרי.
זהו, אחרי יאיה אתה תתגעגע אליי נואשות.
לאן אני אגיע? לאן? יאללה שיהיה טוב.
מה הולך אצלך בלב? מה אצלך בלב? הבטחת מגדל שאלתי, שאלתי מה הולך אצלך בלב, אפילו אל תנסה.
שאלתי לדבר מחר, בואי.